ולקחת את כסף הכיפורים מאל בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, ועל בני ישראל זיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיך. קודם כל, מה העניין הזה של העשיר לא ירבה והדל לא ימית, מחצית השקל? הכוונה היא בתרומה שאנחנו תורמים ב... כן, לקורבנות, הכוונה היא באופן פשוט שכולם שווים. כולם שווים. מה העניין הזה של השוויון? מצד האמת, לא כל בני האדם שווים. מצד האמת, יש אנשים עשירים יותר, עניים יותר, חכמים יותר, פחות חכמים, כל זה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את כולם, ודאי, ודאי. כל הבריאות כולם וכולי. אבל הבריאות כולם, מצד המציאות שאנחנו חיים בה, יש מדרגות מדרגות בבריאות. בין בעלי חיים לצמחים, ובין בעלי חיים לאדם, בתוך עם ישראל ועמים, ובתוך עם ישראל כהנים, לוויים. החלוקה הזאת, הדרגתית, זה חלק מההוויה, חלק מהמציאות שלנו. אותו דבר לגבי ממון, יש אנשים עשירים, יש אנשים שחסר להם, אין להם, נכון? זה לא שאלה. כאן דובר על נתינה. הוא אומר, יש דבר אחד שכולם שווים בו. ולא משנה אם הוא עשיר או עני, כולם צריכים לתת בדיוק אותו דבר. להשוות את כולם. זה גם מדרגה גדולה, להשוות את כולם. לא לעשות מעמדות, מה שנקרא. זה יותר, זה פחות. לא בכל דבר, אבל במקרה הזה כן. למה? כי מדובר כאן, כמו שהוא כותב, על קורבן ציבור. מה זה קורבן ציבור? הולכים לבית המקדש, והכהנים לוקחים כבשה או עז או פרפר או משהו, מה מקריבים? והקורבן הזה מייצג את כל עם ישראל בשווה. לא את העשירים או את העניים או את האלה או את האחרים. כולם שווים בקורבן הזה. אז לכן התרומה הזאת שאנחנו תורמים ב... למחצית השקל, היום זה זכר, פעם זה היה לחזיר, ממש זה, קונים בזה קורבנות. והקורבנות מייצגים את כל עם ישראל. לכן, הכל צריך להיות שווה כאן, בעניין של מחצית השקל. זה מזכיר לנו את יום הבחירות. למה ביום הבחירות? ביום הבחירות, תשימו לב, לרגע אחד אני קם, כל כמה שנים עושים בחירות, כל האזרחים שווים. הנשיא שווה לאחרון האזרחים. למה כל קול מה הוא? שווה אחד. לא, לא, עשירים, עניים, כאלה, חכמים, דתיים, ימנים, שמאלנים. זה רגע, חשוב הרגע הזה. השוויון הזה שמשווה את כולנו כדבר, כולנו בעצם... יש לנו חשיבות, אותו ערך, ולא מתחילים לחלק מי פחות, מי יותר. זה עצם העובדה שאתה שייך לכלל הזה בשוויון, זה כבר דבר גדול. אז זה מה שהוא אומר כאן, זה מזכיר לנו את הבחירות. לא חשוב שאחרי הבחירות, מיד אחרי הבחירות, אף אחד כבר לא שווה. למה? מי שעולה לשלטון, מיד הוא מתחיל, אתה עוד מחפש אותו, אתה לא מוצא אותו כבר. הוא כל כך חשוב שאי אפשר לדבר איתו. אבל ברגע, ביום הבחירות, כולם שווים. זה רגע נחמד כזה. זה מה שהוא אומר כאן, מחצית השקל. טוב, אנחנו במשניות, בפרק ז'. פרק שביעי. אנחנו כבר למדנו עניין של קדושת שביעית, זאת אומרת, פירות שגדלים בשביעית, צריך לנהוג בהם לא כפרי רגיל, לאסור לגרום לפסול אותם או לזרוק אותם, משהו כזה, חלה עליהם קדושה, על הפירות האלה. עכשיו, למה הכוונה כשאומרים פירות שביעית? לאיזה פירות? כלל גדול אמרו בשביעית, כל שהוא מאכל אדם, הוא מאכל בהמה, הוא ממין הצובעים, ואינו מתקיים בארץ, יש לו שביעית ולדמיו שביעית, ויש לו ביאור ולדמיו ביאור. ואיזה? זה עלי אלוף השוטה, ועלי הדנדנה, והאולשין, האולשין הקרשינין, והרגילה, ונצח חלב, ומאכל בהמה. החוכים והדרדרים, וממין הצובעים, המאכל בהמה מה זה? החוכים והדרדרים, וממין הצובעים מה זה? ספיחי איסטיס וקוצה. יש להם שביעית ודמיהם שביעית, יש להם ביאור ודמיהם ביאור. אני רוצה, בוא נקרא את הפירוש, כל שם הוא יסביר למה הכוונה. כלל גדול אמרו בשביעית בעניין קדושת פירות שביעית, כלשהו מאכל אדם. אפילו אם אינו נאכל אלא על ידי הדחק, אבל הוא נאכל על ידי האדם, הוא מאכל בהמה, הוא ממין הצובים, מה זה צובים? זה עשב שעושים ממנו צבע, ואינו מתקיים בארץ. אם אינו מתקיים באדמה, כשמניחים אותו במחובר, הרי הוא נרקע וקלה מן השדה. דהיינו, אם כשמניחים אותו במחובר, הרי הוא נרקם וקלה מן השדה, כן, אותו צמח, אותו פרי, ויש לו שביעית, נוהגת, יש לו שביעית, נוהגת בקדושת שביעית, ולדמיו שביעית. אם מכרו, הכסף שמכרו, חל עליו קדושת שביעית. אף דמם נתפסים בקדושת שביעית, ואם קנה בדמם פירות ומאכלים אחרים, הדמים יוצאים מקדושתם, והפירות או המאכלים האחרים נתפסים בקדושת שביעית, וכן אם קנה בשר, תמורת פירות שביעית, אף הבשר נתפס בקדושת שביעית. החליף אחר כך את הבשר בדגים, הבשר יוצא מקדושתו והדגים נתפסים בקדושת שביעית. החליף את הדגים ביין ואת היין בשמן, אחרון אחרון נתפס. ברם הפירות עצמם אינם יוצאים מקדושתם לעולם. כאילו קדושת פירות, אם אתה לקחת, נניח, לקחת תפוחי עץ, ואתה מכרת אותם בקדושת שביעית, מכרת אותם, אז הם נשארים בקדושתם, אבל הכסף שקיבלת תמורת הפירות האלה, אז הם נשארים בקדושתם. אם אתה קונה בכסף הזה עוד פירות או בשר או לא משנה, אז הקדושה עוברת מהכסף אל הפירות מה שקנית. כן. פירות שביעית זה פירות שגדלים בשנת שמיטה. אסור לחלות אותם, אסור לגרום להם שהתקלקלו. זה נקרא קדושה. אז מה שנוהגים בפירות כאלה שגדלו בשמיטה, אז למשל יש קליפות או משהו כזה, זה חלק מהפרי, אז מה אתה עושה? בדרך כלל זורקים את זה להשפעה. פעם יש כלי מיוחד, שקית מיוחדת, ושם שמים אפילו את הפסולת, את מה ש... נמצא, כל דבר מהשביעית אסור לזרוק את זה סתם, אלא עטפים את זה ב... שקית, שקית ניילון, משהו כזה, משמים אותם באיזה, מצנים אותם באיזה מקום, על מנת לא לגרום להם להפסד לאותם פירות. זה נקרא קדושת פירות. יש כאן בהקדמה, הוא מסביר את זה בהרחבה, תפתחו בהקדמה, הוא אומר ככה. בדף, לא אין כאן דף. דף ממש, פתיחה למסכת שביעי. אני אומר בדף השני, בגימל, ועוד גימל. אפילו לפני זה. הנה, באלף, ועוד אלף. בעניין קדושת פירות שביעית נאמר ארבעה צווים. יש לכם את זה? כאן, בהקדמה ממש, למסכת שביעית. בהקדמה למסכת שביעית. בהתחלה, בהתחלה. הקדמה, אתם רואים? כאן, לא, כאן. כאן. למטה, יש א', עוד א', כן. כאן הוא ממש נותן הסבר, צורה מסודרת, מה זה פירות שביעית, קדושת שביעית. בעניין קדושת פירות שביעית נאמרו ארבעה ציוויים. א', להשמיט ולהפקיר כל מה שתוציא הארץ, שנאמר, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. ככה כתוב. אז צריך להפקיר אותם. כל מי שרוצה יאכל, כולל חיית השדה. וכל הנועל כרמות, זאת אומרת, מגדר את הכרם ונועל אותם, או סג, וסג זה גם גדר, שדהו בשביעית, ביטל מצוות עשה, וכן אם אסף כל פירותיו לתוך ביתו, אפילו על מנת לחלקם לעניים, אז גם כן זה אסור, כי זה בתוך הבית, זה רשותו הפרטית, אלא יפקיר הכל ויד כל שווים בו. כל אחד יכול להיכנס ולקחת על זהו. יש לו להביא לתוך ביתו מעט מעט ולא הרבה, לא לעשות מחסן של הכל. נחלקו האחרונים בעניין מצווה זו, אם היא מוטלת על האדם, כלומר, שאדם הוא חייב להפקיר פירות שדהו ולומר מפורש להפקר, ואם לא הפקיר עבר על מצוות עשה ואין הפירות הפקר, או שיש כאן הפקעת הדמלכה, שום בין כך ובין כך, כלומר שהתורה היא שהפקירה פירותיו, לכן הפירות הם ממילא מלאים מפקר, גם כשהוא לא אומר שזה מופקר. ולא באה המצווה הזו, אלא לומר שהנוהג בפירותיו מנהג מהבעלות, הרי הוא עובר על מצוות עשה. אין לעשות סחורות בפירות שביעית, שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודרשו חכמים לאוכלה ולא לסחורה, לא לסחור בהם. ג', אין להפסיד פירות שביעית, זה מה שעכשיו עוסקים בדיוק, אין להפסיד אותם, שכן דרשו מהפסוק לאוכלה כתוב, אבל לא להפסד. פירות שביעית ניתנו לאכילה ולשתייה ולסיכה, לאכול דבר שדרכו לאכול, לשתות דבר שדרכו לשתות, ולסור דבר שדרכו לסור. כאן הוא מרחיב כאן מאוד מביא דלית למטה, שאין לאכול מפירות שביעית אלא כל זמן שהם נמצאים בשדה, אבל קלה מן השדה חייב לבאר מה שנמצא מאותו המין בבית, דהיינו לשים את ה... להפקיר את הזהו, להוציא מהבית שלו את כל אותם פירות שכבר קלים מהשדה, ולהגיד הרי זה מופקר, זה נקרא ביאור. עכשיו נחזור למשנה שלנו. כלל גדול אמרו בשביעית, כלשהו מאכל אדם, ומאכל בהמה, וממין הצובעים, אנו זה מין צועים, אינו מתקיים בארץ.
אני צריך לנסוע לרשבי, שלימודים.
עוד רבע שעה, משהו כזה.
אני מחכה לך.
יש לו שביעית ודמיו שביעית. יש לו ביאור לדמיו ביאור. כאן הוא מפרט איזה, מה זה, למה הכוונה? איזה הוא מאכל אדם שנוהג בקדושת פירות שביעית, אף על פי שאינו מיוחד למאכל אדם. על מאכל כמו גזר או תפוחים או דברים כאלה, על זה אין בעיה. אבל יש כל מיני דברים שהם גבוליים. מאכל אדם, כן או לא. על זה דנה כאן המשנה. אז איזה מאכל אדם? זה עלי הלוף השוטה. לוף זה בדרך כלל בצל. אז יש בצל שוטה. בצל בר כזה, שלא לא גידלו אותו. הלוף השוטה, כלומר, אפילו העלים של לוף הבר, ועלי הדנדנה, מה זה דנדנה? מין סמך הגדל בארץ ישראל, בעיקר מזורי הערים, והרמה מפרש קוראים לו נענה, נענה. דנדנה זה נענה, כן? ברוך מבואר, מנטה, אומר, מנטה, זה מין צמח כזה, שהוא גם גדל בר. העולשין, אפילו עולשי שדה, עולשין זה ציקוריה, עושים מין כמו קפה, משהו דומה לקפה מהדבר הזה. אז זה גם כן עשור. והקרשין, קרתי, זה עשב לבהמות כזה, זה חציר. והרגילה, מין עשב מאכל, נקרא גם חלגלגולה. ונצח חלב, הרמה מפרש מקדונס, עשב ידוע אצל הרופאים. פרחים לבנים, ויש אומרים, עשב שהוא מוציא חלב, חותכים אותו. ומאכל בהמה, כל זה לגבי מאכל אדם, שגם בן אדם אוכל את זה, וגם לגדל בר. אז הוא אומר, זה גם כן חל עליו קדושת שביעית. עכשיו, איזה מאכל בהמה כזה שאינו, ואיזה מאכל בהמה שנוהג בקדושת שביעית, אפילו חוכים ודרדקים, זה הבמה אוכלת קוצים לפעמים. אז זה גם חל על זה דין של פירות שביעים. מיני קוצים, שהם מאכל גמלים, הגמלים אוכלים את זה. וממין הצובעים, איזה מין מה שצובעים, זה עשב נוהג בקדושת שביעית, ספיחי איסטיס, עשב שעושים ממנו צבע דומה לתכלת, וקוצה, עשב שעושים ממנו צבע אדמדם. כל אלו יש להם שביעית, מהם שביעית, כמו שבערנו להם. ואסור להפסידם, אסור לעשות בהם סחורה, ויש להפקירם כדין קדושת פירות שביעית. יש להם ביאור, מהם ביאור, כשמגיע הזמן הביאור, חייבים לבאם מפורש להלן. עכשיו, המשנה עוסקת בדברים שהם גבוליים כאלה, שהם צד אחד בר כאלה, המצד שני משתמשים בהם במחים האלה. לא יודע, צריך להסתכל בזה. בכל זה דברים גבוליים. אנחנו באורות, אורות, אורות סמך ג' יש זוהמה נשמתית. מה זה זוהמה? זוהמה בעברית מדוברת קוראים לזה לכלוך. לכלוך. מה זה הלכלוך הזה? כשאדם חושב רע, עושה רע, מידות רעות, הוא מתלכלך. לא פיזית, הוא מתלכלך. נשמתית. יש עליו לכלוך. הזוהמה הנשמתית, בשם שיכולה להתקבץ בתור נפש יחידית, ראינו אדם שיש לו הרבה מידות רעות, מעשים רעים, דיבורים רעים, כל הדברים האלה. אז הוא מתלכלך, מלוכלך. גם היום יש בסלנג כזה, אתה היה מלוכלך, אתה התלכלכת. כאן מדבר על הנשמה, כן. יכולה להתקבץ בתור נפש יחידית, להסיר אותה מתכונתה הטובה של אותה נפש, ולהפכה לתכונה שפלה. שתוריד אותה למדרגת שפלי החיים. אדם מלוכלך כזה יכול להגיע למדרגות, לשפל המדרגה, מבחינה מוסרית, מבחינת ההתנהגות וכל. אבל החדש אומר, כך היא יכולה להתקבץ בתור הנפש הכללית של אומה שלמה. אומה שלמה יכולה להתלכלך. לעשות אותה לאומה שפלה ורשעה, זויה ונגלה, באופן שהיא ראויה לעבור מן העולם. כדי שלא לעכב, על הנוי, היופי העולמי, בגלל הרשות שלה, של יופיו של עולם להתפשט. כי הם כאילו מסתירים את יופיו של עולם. ניקח היום את האקטואליה, את המוסלמים האלה שחותכים ראשים, ושורפים אנשים, כל הדברים האלה, מאיפה זה בא? זה בא מלכלוך. מזוהמה נשמתי. אז זה לא פרט כזה או פרט אחר. זה תרבות כזאת. אנשים כאלה שהם רואים בזה דבר לגיטימי, לענות אנשים, לשרוף אותם, לחתוך להם את הראש. כל הדברים האלה, קשה להאמין שבזמן מודרני יש... אבל מה, זה עוד קטן לעומת מה שהיה בשואה. בשואה לקחו מיליוני אנשים, שרפו אותם, חיים, גזים, בורות שמו אותם. לא יאומן הדבר. כל זה בא כתוצאה מזוהמה נשמתית של האומה הזאת. הגרמנים ואלה שהיו שותפים להם, יש שם לכלוך גדול. אז אומר כאן הרב, כלל גדול, הוא אומר, כמו שאדם יכול להתלכלך, להידרדר מבחינה מוסרית לשפל המדרגה, הוא אומר גם, אומה יכולה להידרדר ולהגיע לשפל המדרגה. הטהרה האלוקית, ההפך בדיוק, הטהרה האלוקית כשהיא מורה יפה, היא מזכחת את הלב. הנשמה היחידית של אדם היחיד נעשית מאירה. איך קוראים למקום הזה? מכון מה?
מאיר.
מאיר, מאירה. אתה רואה את זה בחוש כאן, אנשים באים לכאן כמו למקווה. הם מתארים מכל הזוהמה. פתאום אתה רואה אותם מאירים, פנים. לא פעם אני פוגש אנשים, אומרים לי, תשמע, באתי למכון מאיר. אווירה לגמרי אחרת. מקבלים כל אחד בסבר פנים יפות וכל זה דברים. יכול לקרות דבר כזה? למה? כי התורה זה כמו מים. אז אנשים מתארים, אז במילא הם משתנים. נעשית מהירה, קדושה וגבורה על ידי אור האלוקי המזריח עליה את קרני זוהרה בתוקף ומילוי, והיא נתמת ונעשית גדולה לפי אותה עמידה שהאורה האלוקית רחוקה ממנה ומשובשת בקרבה. זאת אומרת, אדם צריך להבין שהאור זה בידיים שלו. אדם עשו לנר, כי נר השם נשמת אדם. אתה יכול להדליק נר, אתה יכול לחבות נר. הנר של עצמך, אתה יכול להפעיל גם. גם הנשמה של האומה כולה, כשזורם בתוכה זרם חי של הופעת אלוקים, הרי בריאה, חזקה וטהורה. כשהשכינה מסתלקת מקרבה, מיד היא מתנוונת והולכת ותומה מתגלה בקרבה. כמו בבית ראשון, כמו בגלות וכולי, שהשכינה הסתלקה, במלא הייתה שנאת חינם וכל מה שהיינו יודעים בגלות. הרוח הלאומי יוכל לקבל תומה כמו רוח האדם הפרטי, והוא יכול לשאוף את שאיפות שפלות ורעות גם, כמו שהזכרנו מקודם. שכפי רוב כוחו וגודלו, יגדלו הרבה יותר לרוע משאיפות הרעות של אנשים רעים יחידים. הרוח הלאומי יותר חזק, הרוע שבו יותר מהיחידים. על כן, טהרה צריך הוא הרוח. טהרה במקור התואר של המעיין האלוקי. כשהמעשים הם טובים, כשהמידות הן זכות, חולמת היא האומה חלומות של קדושה עליונה, ושכלה מאיר באור אלוקים, וכשהמעשים נפחתים והמידות מתעקרות, אז השאיפות הלאומיות גם הן נעשות ירודות וחורות, וממילא גם חלשות, כי אין גבורה של אמת, רק גבורה של מעלה, גבורת אלוקים. זה מזכיר לי, לא, פעם הייתה לי שיחה עם אדם חשוב, עסק בעניק את המדינה פעם בעניין הזה. אז מה המטרה של המדינה הזאת? מה המטרה של מדינת ישראל? זה היה לא קל להגיד. טוב, הוא אמר משהו, תהיה מדינה חזקה, כלכלית וכל זה. חברתי. זה נכון, אבל האם זאת היא המטרה? אם כל המטרה של המדינה זה רק כלכלה, זה רק, איך אמר מישהו, לנגב חומוס בדמשק, האם זאת היא המטרה? אני לא בא באשמה, כי הוא לא למד תורה. מי שלא לומד תורה לא יודע מה המטרה של מדינת ישראל. כל התהליך של התחייה שלנו כאן בארץ ישראל. והמטרה היא אצילית, היא רוחנית, היא מוסרית. אור לגויים, דוגמה לשמש מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית. אבל אם לא למדת את זה, מאיפה תדע את הדבר? נכון או לא? אז מה צריך לעשות? ללמוד. אבל זה לא רק המטרה הכללית, גם שכל אחד מאיתנו, מה המטרה? המטרה היא זה לא הצד הכלכלי, זה חשוב, אני לא מדבר, זה אמצעי, זה לא מטרה. אסור להפוך את האמצעי למטרה. מטרה היא להיות בן אדם טוב, לשמל דוגמה, כל הדברים האלה. אבל לא, 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 לא חומר זה, החומר הוא לא מטרה. גם הבהמה, בשבילה, האוכל זה המטרה. המטרה שלנו זה לא האוכל, הרבה יותר מהאוכל, משהו יותר עליון. ברית קרותה היא לכנסת ישראל כולה שלא תתאמה תומה גמורה. אנחנו יכולים להתלכלך, אבל לא לגמרי. תמיד אפשר להתנקות. וזרקתי עליכם מים טהורים, נתתי לכם לב חדש, רוח חדשה, כך אומר הנביא. גם עליה תוכל התומה לפעול לעשות בפגמים, אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוקיים. רוח האומה שנתעורר עכשיו, בתקופה של תחייה לאומית, שאומרים רבים מחזיקם שאינם נזקקים לרוח אלוקים, כמו שאמרו שהם רוצים להיפרד מהדת, שכל הזמן התחילת תנועת ציונית, כן. הם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, אם היו, סליחה, היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, יכולים להציג את האומה על מעמד התומה והכיליון. כן, לא יכול להיות, עם ישראל ותורת ישראל זה עניין אחד, זה הנשמה שלנו. אז מי שאומר צריך להפריד את הדת מהמדינה וכל הדברים האלה, זה כאילו הוא רוצה להגיד, טוב, נהיה גוף, אבל בלי נשמה, בלי תרבות, בלי זה. אבל מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם, כל כך מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלוקים, עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו זקן כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוקי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כוחו. גם אדם שהוא לא דתי, שהוא אומר, אני אכפת לי מדינת ישראל, אני הולך לצבא, אני כל זה, אפילו שהוא לא אומר את המילה מאמין, לא מאמין, כופר, לא משנה. עצם החיבור לעם ישראל זה כבר רוח אלוקי. היחיד הפרטי יכול לנתק את עצמו ממקור החיים. דהיינו, לעזוב את הדת. אבל לא כן האומה כנסת ישראל כולה. על כן, כל קנייניה של האומה שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוקים שורה בה. ארצה, שפתה, העברית הכוונה, ארץ ישראל, שפתה, תולדתה, היסטוריה, מנהגיה. ואם תמצא בזמן הזמנים התעוררות רוח כזאת שיאמרו כל אלה בשם רוח האומה לבדה בלי להזכיר אלוקים, והשתדלו לשלול את רוח האלוקים מעל כל הקניינים הללו, ממקורם הגלוי שהוא רוח האומה, מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות? אם אנשים יגידו לא הזכירו שם השם. היה מנהיג אחד, קורא בגין, זכרונו לברכה, מנחם בגין. אז הוא היה, בנאומים שלו, כל פעם אומר, בעזרת השם, בעזרת השם. ואז היו גם גישה אחרת, הוא אומר, מה אתה מזכיר בעזרת השם כל הזמן? אבל העם קיבל את זה. אבל היו כאלה שהתנגדו להזכיר שם שמיים. כאילו, למחוק את שם, חס ושלום. אז הוא אומר, ואם נניח יהיה גישה תרבותית כזאת, לא להזכיר לא שם שמיים, לא תורה, לא אלוקים, לא שום דבר, למרוד ברוח האומה, אפילו בדיבור למעשת יענר, זה דבר שאי אפשר. מה צריכים הצדיקי הדור לעשות? רוח השם ורוח ישראל אחד הם, אלא שהם צריכים הצדיקים לעבוד עבודה גדולה, לגלות את האור והקודש שברוח האומה, את אור האלוקים שבתוך כל אלה, עד שכל המחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי ובכל קנייניו ימצאו את עצמם ממילא שהם עומדים שקועים ושרשים וחיים וחיי אלוקים, מוזהרים בקדושה ובגבורה של מעלה. זה מזכיר לי דבר שפעם לפני שנים הייתי בקיבוץ עין חרוד לנחם אבלים, והיה שם יהודי, מי שנפטר, הסבא שלו, כן, היה שיהודי זקן מאוד, אולי קרוב למאה, משהו זקן. כשהוא ראה אותי נכנס לנחם אבלים, אז הוא תקף אותי. אז הם דתיים, איזה, טוב, אז התחלנו לדבר קצת, הוא אומר, תראה, אני מראשוני שבאתי לעין חרוד, להשתף גם את המקום. אז אמרתי, אתה יודע מה? אתה עשית מצווה גדולה מאוד. אז הוא אומר לי, אני? ההורים שלי אמרו שאני עליתי לארץ, הוא היה חלוץ, עשיתי עבירה, כי עזבתי את הדעת וכל הדברים האלה. הוא אומר, לא, זה לא נכון. זה שבאת לארץ זה מצווה גדולה. ליישב את הארץ זה מצווה גדולה. פתאום הכל השתנה, מה באמת הוא אומר? אף פעם לא אמרו לי את זה. עשה מצווה. זה מה שאומר כאן הרב. צריך להראות שגם במעשה, העלייה לארץ ויישוב הארץ, וכל זה גם מצווה. כן, לראות, גם למרות שהוא לא מזכיר שם שמיים, בכל זאת, עצם העובדה שהוא בא לארץ, הוא עושה איזה מצווה גדולה. השתנה לו ככה הכל. נשפחנו ידידים, התחלנו לדבר, וכל הזמן. מזכיר לי כאן את הדברים של הרב.